אנחנו מתקרבים לחג השבועות, ואני מבקש להמשיך במה שעשינו במוצאי פסח, גם אגב יום העצמאות וגם אגב חג הפסח. נכנסנו לקריאת יום טוב שני אחרון של פסח. עסקנו בעוד היום בנוב לעמוד, זאת הפטרת יום טוב, מה שנקרא בגלויות שמיני של פסח, שנובע מיום טוב שני של גלויות והיום טוב השני של אחרון של פסח, של שביעי של פסח. אני מבקש להיכנס הפעם בהמשך הדברים לענייני יום טוב שני ולהתגלגל אגבם קצת לסוגיית יום טוב שני של גלויות בכלל, שהוזכר בעקבות הדברים ושאלו כמה פעמים בעניין, ואני רוצה להיכנס לזה קצת, ולא כל מגמה להיכנס לעניינים הלכתיים רבים מדי, אם כי נצטרך להכיר את היסודות לזה. אבל מה שבעיקר מעניין אותי הוא להגיע ליום טוב שני של חג השבועות דווקא, ולהגיע ליום טוב השני של חג השבועות מתוך מגמה, לעניות דעתי, להבין דווקא על ידו את חג השבועות יותר. אז זה יהיה סדר העניינים. אני רוצה שניגע ביום טוב שני של גלויות כדי להבין את עניינו של יום טוב שני, ומתוכו ביום טוב שני של שבועות, אבל המגמה היא להגיע מתוך זה לספירה ולחג השבועות הקרב ובא עלינו לטובה. ביום טוב שני של שבועות, בכלל בעצם קיומו של יום טוב שני של שבועות, ישנה בעיה שלא תמיד שמים לב לקיומה. למה בכלל יש יום טוב שני בגלויות? מאיפה זה נובע? המקור לזה הוא מקור מספר אחד, הגמרא בביצה, ובעצם הדברים מוכרים. היא עוסקת בסוגיה שלמה בענייני ימים של ראש השנה, ואחר כך יום טוב ראשון ויום טוב שני, ואומרת כך, שאני אגיד בעל פה עוד לפני מה שכתוב פה בגמרא, שבזמן שהיו השלוחים יוצאים מבית הדין בירושלים, הרי בית הדין בירושלים היה מקדש את החודש, בתקופה האחת עם קידוש החודש כדי לידע את כולם היו מסיעים מסועות, ומי שקלקלו הקוטים ולא נתנו להדליק את המסועות בצורה שהיא אמינה וגרמו להתבלבל לרועי המסועות, אז התקינו שיהיו שלוחים יוצאים מבית דין. השלוחים היו יוצאים, זה יותר אמין, כי השלוחים אי אפשר להפריע להם ואי אפשר לשבש את ההדלקה, והם היו מגיעים עד אחרוני הגולה. השלוחים היו יוצאים על שישה חודשים בשנה. על שישה חודשים שלוחים יוצאים, זה לשון המשנה. תשרי, ניסן, יש חודשים שלא צריך לצאת, יש חודשים שצריך, אנחנו בכלל לא נכנסים עכשיו לחשבונות האלה. השלוחים זה אמין יותר, אבל זה גם יוצר בעיה אחת, שלא לכל המקומות כל השלוחים מצליחים להגיע עד לזמן הנצרך. וכך היו מקומות שבהם לא הגיעו בזמן, וכבר היה ספק, ולא ידעו מתי צריך לחול מה. בגלל הספק הזה, היו מצבים שהיה צריך לנהוג יום טוב נוסף, יום טוב שני, עד כאן בשעה שהיו צריכים לשלוח שלוחים, והשלוחים נוצרו מפני שלא ידענו את קביעות החודש. אילו היה לי לוח שנה על המקרר או על הפרימוס בגלות, הייתי יודע מתי ראש חודש, אז אין לי בעיה, אני יודע בדיוק מתי יחול החג. עסקנו בזה בקיצור כשעסקנו בחודש הזה לכם, במושג מועד, אז הזכרנו את העניין. אבל ברגע שאני לא יודע את קביעות החודש, אז יש לי ספק על ראש חודש, ויש לי ספק גם לגבי החג עצמו. הערה נוספת חשובה, כל זה עדיין בזמן שיש שלוחים. יש מקומות ששלוחים היו מגיעים נניח בחודש תשרי, אבל לא היו מגיעים בניסן. ובמצב הזה פסקו שבכל זאת, למרות שכל מה שאנחנו תיקנו הוא בגלל שהשלוחים לא מגיעים, לא מחלקים בין חגי ניסן לחגי תשרי. אם יש יום טוב שני בפסח, יהיה יום טוב שני גם בסוכות. כל זה מצוין. השאלה היא אחת פשוטה בלבד. למה כשעשו את כל זה, קבעו יום טוב שני לחג השבועות? הרי לחג השבועות בכלל לא קשור לנושא של קידוש החודש. לחג השבועות אני מגיע מפני שאני סופר 50 יום מפסח. אז גם אם היה לי ספק מתי פסח, בינתיים עבר חצי ניסן, כל אייר, חלק מסיוון, היה לי מספיק זמן להתעדכן. אני יודע בדיוק מתי חל חג השבועות. חג השבועות חל 50 יום מתזי ניסן. אז היה לי ספק בניסן, הוא נגמר במשך 50 הימים האלה. התברר הכל. אז למה בכלל תקנו יום טוב שני של שבועות? זו שאלה יסודית מאוד מאוד מאוד. הרמב״ם דן בה, תוספות דנים בה, כולם דנים בשאלה הזאת. לא ראינו בשום מקום חלוקה. כשקבעו שבגלות יש יום טוב שני, לא חילקו בין הרגלים. הסבירו שגם במקומות שבהם מגיעים בניסן ולא מגיעים בתשרי, לא מחלקים בין המועדות. בסדר? אבל בשבועות לא צריך את זה בשום מקום. זה לא קשור בכלל למקומות. זה לא קשור למרחק לשלוחים. שבועות זה 50 יום שציפיתי, ספרתי, הגעתי, אין שום סיבה לעשות עכשיו יום טוב שני. כולם דנים בשאלה הזאת, אני רוצה להיכנס אליה מעט וקצת לראות את המשמעויות ההלכתיות שלה, וכמו שהקדמתי, כדי להבין אותה לעומק יותר, להיכנס לרעיון של יום טוב שני של גלויות ולחזור בסוף לשבועות. כי יום טוב שני של שבועות שונה, כמו שפתחנו, במהותו מכל יום טוב שני אחר. הוא בעצם לא נצרך. תקנו אותו אולי באמת כדי לא לחלק בין המועדות. תראו ישר ברמב״ם במקור 2, לפני שאקרא אפילו מקור 1, וכדי שלא לחלוק במועדות, התקינו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעים שם עושים שני ימים, אפילו ביום טוב של עצרת. זה מה שאמרנו הרגע. באמת יום טוב של עצרת לא צריך בכלל יום טוב שני, אבל התקינו לא לחלוק במועדות. ואני חייב להגיד, המושג הזה התקינו לא לחלוק במועדות מחייב המון הבנה. הוא לא מובן. מה פירוש התקינו לא לחלוק במועדות? יהודים לא היו מבינים אם היו אומרים להם בשבועות לא עושים יום טוב שני? אני לא ראיתי אף יהודי שלא מבין למה ביום כיפור לא עושים יום שני. מסתדרים עם זה יפה מאוד. ואף אחד עוד לא ביקש לעשות יום כיפור שני. למרות שמופיע שהיו שלבים שבאמת היה מצבים כזה, מנהגים כאלה. אבל ברוך השם מסתדרים עם זה. ולא טועים בטעות ועושים יום כיפור שני. אז יש דברים יותר מסובכים בהלכה היהודית מלזכור שבשבועות עושים יום אחד. מה ההיגיון לעשות ששני ימים? אגב, ופה עוד דבר חשוב מאוד. יום טוב שני זה קשור לכל הסוגיה של בני חוץ לארץ שבאים לארץ ישראל. וכל פעם השאלה הזו באה מחדש. בשבוע כמו שבוע שלנו, לפני חג, שהשאלה הזו לא באה 10 פעמים ביום, סימן שהיום טוב השני הוא שבת. אז אין בעיות. אבל אם זה לא שבת, אז השאלה באה תמיד. ברוך השם, יהודים באים, ונשאלת השאלה על יום טוב שני. אז ביום טוב שני, וזה דנים בבני ארץ ישראל, בבני חוץ לארץ שבאים לארץ ישראל, אנחנו נוהגים לעשות יום טוב שני בארץ ישראל, לא נוהגים לעשות יום טוב שני בארץ ישראל בגלל הנושא של ארץ ישראל. אבל מה לזה ולמושג בכלל לא לחלוק במועדות? וכאן מגיע הדבר שאותו אני רוצה להסביר. זה לא נובע מחומרה וכולה. צריך להבין פה את המושג הזה. לכאורה נגיד, מה אכפת לך, יעשו יום טוב שני. זה לא נכון. אם אני אומר שעושים יום טוב שני של שבועות, למרות שלא צריכים, זאת אומרת שמבטלים למשל הנחת תפילין. כי עושים יום טוב. מי יתיר? אם זה לא יום טוב, זה לא יום טוב. אם לא צריך יום טוב שני, אז מה פירוש כדי לא לחלוק במועדות? אני יכול עכשיו לעשות יום טוב שני של סוכות באמצע אייר. אם זה לא יום טוב שני, זה לא יום טוב שני. אז יש עליי חיובים אחרים, ואני לא יכול לעשות יום טוב שני. אז לאן, מה הרעיון הזה לא לחלוק במועדות? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. כל זה בזמן שהיו שלוחים. עכשיו נגמר עניין השלוחים, ונקבע לפני הרבה מאוד זמן לוח קבוע. ואם אני רוצה לדעת בלוח הקבוע מתי צריך לחול החג הקרוב, או מתי צריך לחול החג בעוד 20 שנה או בעוד 200 שנה, יש לי לוח מסודר. אם כן, למה בעצם להמשיך עם כל הרעיון של יום טוב שני? על זה עונה הגמרא במקור אחד, והשתא דידעינן בקביעא דירחא. יודעים בקביעות הירחים, בקביעות החודשים, יש לנו לוח. מאי תמא אבדינן תרי יומי? נכון? זאת השאלה. מהו הטעם שעושים את שני הימים? תשובה, מסכת ביצה, משום דשלחי מיתם. שלחו משם, הכוונה היא מארץ ישראל, אלינו, התלמוד הבבלי בבבל. היזהרו מי? אתם, בבבל. היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם. זימנין, מה זה מנהג אבותיכם בידיכם? להמשיך שני ימים טובים, מנהג אבותיכם שבזמן של השלוחים נהגו כך. זימנין, אולי יבוא זמן, יקרה מצב, לא עלינו, דגזרו המלכות גזירה ואתי לאיקלקולי. אולי תגזור המלכות גזירה ויש מד ולא ידעו את החשבונות, אז תמשיכו לנהוג מנהג אבותיכם בידיכם עם היום טוב הראשון והשני. אנחנו עוד נחזור לנושא הזה, זה נושא מסובך מאוד. אם יש חשש שמא יש מד ולא ידעו את כל החשבונות, למה זה רק בחוץ לארץ? גם בארץ ישראל היה צריך לחשוש. זאת שאלה גדולה, אני רוצה להגיע אליה אחר כך, אבל אני חוזר לנושא שבו פתחנו. מה התחלנו? כל זה לא קשור למה? ליום טוב שני ששבועות. החג שלנו זה לא קשור בכלל. מאיר את זה החתם סופר. ובאמת מקוצר הזמן אני לא אכנס, אני רק רוצה להראות איך הדבר הזה משמש הלכתית לדבר מאוד מעניין. החתם סופר דן בזה בכמה מקומות. הוא אגב אומר את הדברים שאמרנו עכשיו בשפה מאוד ברורה במקור 3, שם הוא דן בסוגיה הלכתית של מילה שלא בזמנה. אנחנו יודעים שברית מילה ביום השמיני דוחה שבת, כמובן דוחה יום טוב, כמובן דוחה יום טוב שני, לא משנה, כי היום השמיני. אבל אם הברית נדחתה מסיבות כאלה או אחרות, עכשיו היא ברית מילה שלא בזמנה, היא כבר לא דוחה שבת, היא גם לא דוחה יום טוב. הייתה שאלה מסוימת, שלא ניכנס עכשיו בכלל לפרטיה, זה לא חשוב, לגבי מילה שלא בזמנה ביום טוב שני. והשאלה הזאת הייתה ביום טוב שני של שבועות. והחתם סופר, אגב הדיון על ברית מילה בכלל, ביורה דעה בתשובותיו, מתחיל להיכנס לסוגיה של יום טוב שני. והוא אומר מקור 3, אלא שהדבר צריך לעיין ולחקירת חכם. מאין בא לנו, ביטוי של החתם סופר, מאיפה זה נחת עלינו? מאין בא לנו יום טוב, שני ימים טובים ביום טוב של עצרת? הלא לא היה בו ספק מעולם. וכיוון שידעינן יום שני של פסח, 50 יום ועושים שבועות. מה ששאלנו. הוא ממשיך. ואם כן, מאין בא לנו שני ימים טובים בשבועות? ועל כורחך צריך לומר דבשבועות עשו לעולם שני ימים טובים מדרבנן, כדי שלא לזלזל בשערי יום טוב. ככה הוא מגיע למסקנה. תראו את השורה האחרונה במקור 3א, והוא דבר חידוש, לא ראיתי מי שנתעורר בזה. אומר, אני מבין למה עושים את פסח ותשרי, כי לא רוצים לחלק, אבל שבועות זה לא שייך בכלל. לא ראיתי מי שנתעורר בזה. מה לא ראית? הרמב״ם מדבר על זה. לא ראיתי מי שנתעורר להבין את מה הרעיון בזה בכלל. אני רוצה לנסות להתעורר בזה ביחד היום, ולנסות להבין את זה ביחד. אגב, הוא משם מגיע למסקנה מעניינת, שבמקום אחר הוא מגיע למסקנה בדיוק הפוכה. אני אגנוב שתי דקות לעניין, זה מעניין מאוד הלכתית. ערב שבועות מותר קצת למדנות, טיפה. הוא מגיע מזה למסקנה מעניינת. הוא אומר שסביר לפי זה שבשעות מסוימות שמילה שלא בזמנה מצדיקה את העניין, שיום טוב שני של שבועות יחשב קל יותר מיום טוב שני של כל חג אחר. נכון? כי הוא הרי רק משום איזה מין גזרה לגזרה כזאת. בעצם לא היה צריך בכלל לתקן אותו. וככה הוא אומר ב-3ב. ומכל שכן, אתם רואים שם בשורה השנייה, ביוטט ב' ביום טוב שני דשבועות, דכל עיקרו אינו אלא משום שרח ניסן. הוא השרח, ההמשך של ניסן, שתקנו אותו בגלל תשרי, ואז בכלל איזה מין... אז הוא אומר, בעצם במצבים מסוימים זה יהיה קל יותר. זה החתם סופר במקום אחד. ראיתי במנחת יצחק, זכר צדיק וברכה, ובעוד משיבים, הם מאירים לתשובה אחרת בחתם סופר, וזה סתם, מבחינה למדנית, זה מעניין מאוד. החתם סופר עסק בשאלה מאוד חשובה, שנשאלה אליו, כשהוא כבר לא היה במקום בכלל, לגבי יום טוב שני של שבועות. קהילה במזרח אירופה, הייתה שם בעיה של כתיבת גט ביום טוב שני של שבועות, שנצריכה להיכתב דווקא אז. הזמן מאוד קצר, אבל אני כן אגיד, כי זה מעניין מאוד הלכתית מה היה שם. שם היה דיון באישה שבעלה לא עלינו היה חולה מאוד מאוד, ודקותיו היו ספורות. לא היו להם ילדים. הוא ממש היה יהודי זקן מאוד לימים, וממש היה בסוף. היה ברור לחלוטין שאם הוא נפטר, היא נופלת לייבום. היא מחויבת ייבום. האח שלו היה יהודי שחי ברומא. להגיע לשם, היא הייתה אישה ענייה, להגיע לשם זה היה דבר מסובך מאוד מכל מיני סיבות, ואז לחצו על הרב באותו מקום שיעשה תרגיל פשוט, שיאפשר לאיש הזקן והחולה הזה לכתוב לגט, ואז ממילא היא כבר משוחררת מהצורך בעיבור, ובכתיבת הגט הזאת הוא פותר את הכל. דנים בזה מכל מיני סיבות. המסקנה שם הייתה שאי אפשר לכתוב לגט, כי הוכיחו שבעצם זה רק צורך כלכלי ולא צורך אחר. לא ניכנס עכשיו למה. דנו מכל הכיוונים. בין הכיוונים ניסו לטעון שזה יום טוב שני של שבועות סך הכל. וכיוון שזה סך הכל יום טוב שני של שבועות, אז מה אתם עושים מזה כזה הישג גדול? ושם כותב החתם סופר, זה פלאי פלאות, את הדברים הבאים במקור ארבע בחלק השני. אתם רואים, בהתחלה זה כל המעשה בחולה אחד ביום בית השבועות, לא היו לו בנים, אני מדלג על המעשה. אתם רואים? בחלק השני, שלא לכתוב גט ביום טוב שני של שבועות, הוא אומר. למה? וחלילה לזלזל ביום טוב שני של שבועות. אתם זוכרים את החתם סופר מקודם שהוא אמר שההיגיון אומר שיום טוב שני של שבועות מה? קל יותר. עכשיו תראו מה הוא מגיע פה למסקנה. מה זה למדנות? וחלילה לזלזל ביום טוב שני. הן אמת כתבתי במקום אחר. די יום טוב שני של שבועות הוא תמוה. די מעולם לא עשהו מספק. נכון? כמו שכתב הרמב״ם פרק ג' מקידוש החודש וכו' וכו' וכו'. אני מדלג שורה וחצי. אבל בשבועות שהוא לעולם נון יום, 50 יום מיום טוב שני של פסח, ועד אז כבר נתפרסם בכל העולם קביעות ניסן, ואם כן, גם אבותינו לא עשו מספק. וצריך לומר שלמה עשו את יום טוב שני של שבועות משום גזירה. נכון? לא לחלוק במועדות, עתו פסח וסוכות, תראו עכשיו את המסקנה ההלכתית. אז יוצא שיום טוב שני של סוכות, למה אני עושה? מספק. ויום טוב שני של שבועות, למה אני עושה? מגזירה. אם כן, ממילא חמור תפי, כיוון דלא מחמת ספק יתקבל. אומר, אתה סופר, מה אכפת לי עכשיו כל ההיסטוריה? אני עכשיו פוסק הלכה. הלכתית, יום טוב שני של שבועות, הרבה יותר חמור. ההיגיון הוא הפוך על הפוך על הפוך. הרי זה ספק של ספק. לא, אבל הרי אין לו היגיון בכלל. אז ממילא למה תקנו אותו? כי גזרו גזירה. אז חכמים גזרו גזירה, אז יש איזה כוח של גזירה. אז לכן אומר החתם סופר, יום טוב שני של שבועות חמור יותר מיום טוב שני רגיל. אז איך בכלל יש לכם אבא אמינה לכתוב גד ביום טוב שני של שבועות? מה הוא כותב שם? וזה מעניין מאוד שהוא בכלל לא מזכיר את התשובה במקום האחר של עצמו. זה... אבל זה לא מה שאני, זה טוב להיכנס לזה. אבל אני רוצה להיכנס כאן להגדרה ההלכתית הזו, כי היא הגדרה מעניינת מאוד. יום טוב שני של שבועות אין מקורו מההיגיון של יום טוב שני רגיל. אבל גזרו בו גזירה, יש לו איזו הגדרה כזאת, והוא הופך להיות משהו שונה מהאחרים, ואולי חמור יותר. יש אגב מגן אברהם מעניין מאוד, שאומר, אתם זוכרים שכתוב שהתורה ניתנה 51 יום, פעם עסקנו בזה בהרחבה, האם זה בעצם ניתן בוו בסיוון או ניתן בזיין בסיוון? אני אומר את זה בסוגריים. האם התורה ניתנה בוו או בזיין? עסקנו בזה פעם שיעור שלם. המגן אברהם אומר רעיון מעניין מאוד. תראו במקור 6 למטה, אבל זה באמת רק בשביל הפתיחה. אני רוצה להגיע לעיקר. הוא אומר במקור 6, ומה שקשה עוד, והתורה ניתנה ביום 51 לספירה. הוא אומר, ברור לי שהתורה ניתנה ביום 51, לא 50 יום. למה? שהרי יצאו ממצרים ביום חמישי. שבת היה שבת הגדול, עשור לחודש. יום חמישי היה תתווה, ואז יצאו ממצרים. והתורה ניתנה בשבת. תעשו חשבון מיום חמישי עד שבת, 7 שבועות אחר כך, וזה 51 יום. זה לא בעיה לספור, זה שבועות. זה 51 יום ולא 50. אז לפי זה שהתורה ניתנה ביום חמישי, שהתורה ניתנה בשבת, והיציאה ממצרים הייתה ביום חמישי בשבוע, 7 שבועות וקצת לפני כן, אז יוצא שקיבלו את התורה ביום נ"א לספירה. כבר תרצו היש מפרשים, תראו איזה יופי המגן אברהם הזה, דבא לרמוז לנו יום טוב שני של גלויות. למה יש לנו ביום טוב שני בשבועות, בכלל לא צריך את זה לא מספק ולא גזרה על הספק, זה לא קשור. אני מבין את הגזרה של תשרי מניסן, של ניסן מתשרי, אבל מה זה קשור בכלל לשבועות? זה ספירה של ימים. לא. למה תקנו יום טוב שני בשבועות? רמז לנון א'. ולכן עשו, או הנון א' הוא רמז ליום טוב שני של שבועות. הוא מסיים, ואפשר בהיינו דקאמר יום אחד הוסיף משה מדעתו. כתוב שיום אחד הוסיף משה מדעתו, ומה הייתה דעתו? הוא רצה משה רבינו לתת לנו רמז שבגלות לא נשכח תמיד יום טוב שני. אז איפה הוא מצא מקום לרמוז לנו על הרמז הזה? דווקא בשבועות, במקום שאין שום קשר לא לספק ולא ל... על פניו זה נראה וורט יפה. אני טוען שכשנעמיק עוד מעט ביום טוב שני זה בכלל לא וורט, כי אני רוצה לטעון בהמשך שיום טוב שני של גלויות, אני יודע שזה נשמע כפירה מוחלטת בשלב זה, בכלל לא קשור לכל סוגיית קידוש החודש בספק. מה פירוש אני טוען? הגמרא טוענת הפוך, נכון? אני טוען שאפשר גם ללמוד ההפך, נגיע לזה עוד מעט. אלא למשהו אחר מאוד מהותי שיחבר אותנו לחג השבועות. אבל בשביל להגיע לזה, תרשו לי לחרוג לרגע ולפתוח עוד קופסה ולעסוק לרגע במושג יום טוב שני של גלויות בכלל. ואני רוצה לעסוק בו דווקא דרך השאלה המפורסמת של אנשים שאינם מן הגלות, שנמצאים בגלות ביום טוב, או הפוך, מה שיותר רלוונטי אצלנו עכשיו, אנשי חוץ לארץ שבאים לארץ ישראל ונמצאים פה ביום טוב. מה דינם? נחלקו בזה גדולי ישראל, ואנחנו יודעים שכל פעם השאלה הזאת חוזרת. ישנו ספר שאלות ותשובות חשוב שנקרא אבקת רוחל, שנשמע אולי לא מספיק מוכר, אבל מי שכתב אותו זה רבי יוסף קארו. והשולחן ערוך עצמו נשאל את השאלה הזאת בצפת. אני אומר בעל פה, נקרא בסוף רק שתי שורות מהתשובה. הוא נשאל את השאלה בצפת, כנראה שהשאלה הזאת הייתה בעקבות הרבה רעש ופרובוקציות. באו יהודי חול לצפת ובאו לחוג שם את הרגל, לעלות לרגל, והם עשו מניינים של יום טוב שני בצפת. וזקני צפת, שכנראה כבר אז היו זקני צפת, כבר אז היו, ודאי היו, כבר אז הם היו זקני צפת, הם באו בצעקה אל מרן השולחן ערוך, אל רבי יוסף קארו, ואמרו, יש גבול לפגיעה בציונות הבסיסית שלנו. לא מספיק שהם באו מחוץ לארץ, זה יפה מאוד, אבל הם גם עוד הולכים לחזור לשם, הם גם עושים לנו פה מניינים גדולים, כזה כמו בבית כנסת הגדול של ירושלים, כמו עושים פה מניינים של, חג, מה זה פה? יום טוב שני של גלויות, רוצים בבית. פה צריך לנהוג כמו ארץ ישראל. הם באים אל השולחן ערוך ושואלים אותו, למה לא אומר להם לעשות שום דבר? השולחן ערוך דן בסוגיה ואומר שברור לו שהם טועים המתלוננים, לא בני חוץ לארץ, בני חוץ לארץ צודקים, טועים המתלוננים. אומר, אדם שיצא ממקום מסוים ממשיך לנהוג כמנהג המקום שמשם הוא יצא, הוא לא נכנס בכלל לשאלה של חומרה וכולה, והוא אומר, הוא צריך להמשיך לנהוג כמנהג המקום שמשם הוא יצא. שואלים אותו אחר כך, אז למה זה לא כתוב בשום מקום? והוא עונה בסוף מקור 5, בשלוש ארבע השורות האחרונות, אתם רואים? הוא מבואר. 5 שורות מלמטה. מקור 5. הוא מבואר שלעולם. כל שדעתו לחזור, אנו רואים אותו כאילו הוא עדיין במקום שיצא משם לכל דבר. ובלבד שיעשה בצנאה, שלא יפגע. היי, אתם אומרים שהם מתפללים בפרהסיה? תפילה עצמה נקראת צנאה. כל יהודי יש לו את התפילה. אי אפשר להגיד שזה פרהסיה. אילו אתה הולך לחוץ לארץ ומחלל את החג בפרהסיה, זה נקרא פרהסיה. ובלבד שיעשה בצנאה מפני המחלוקת. ואם כן, תפילה בבית צנאה היא, תקשיבו עכשיו לנוסח של השולחן ערוך, כמה היה פשוט לו, פשיטה ופשיטה. בכלל לא פשיטה, פשיטה בריבוע. פשוט זה נוהג כמקום שיצא משם. תכלס, מה צריכים לעשות בני חוץ לארץ שמגיעים לצפת לפסח? מוסף גדול, לא נעים לכם, תלכו הביתה. כיוון שדעתו לחזור, היה שואלים למה זה לא כתוב בשום מקום. וזה דבר פשוט, לא ניתן לכתב לעוצם פשיטותו. שולחן ערוך. יש דברים שאני לא יודע איך כותבים בעברית. כל כך פשוט, תגידו לי איך כותבים את זה. לא יודע איך כתוב את זה. כי באמת השולחן ערוך עצמו לא כותב על זה כלום בשולחן ערוך. הוא כותב מה יעשו בני ארץ ישראל שבאו לחוץ לארץ. והוא אגב פוסק שהם נוהגים שם יום טוב שני, הוא בכלל לא מחלק הכל. אבל את זה הוא לא כותב בכלל. הוא אומר, זה בכלל לא יודע איך כותבים. אז לא ניתן לכתב. לא ניתן, לא ניתן, אבל אם נעבור לרגע אחד למקור 7, נגלה שלפחות לא לכולם זה היה לא כל כך עוצם פשיטותו. שנים אחר כך, יושב דווקא בחוץ לארץ, החכם צבי, רב צבי אשכנזי, מגדולי גדולי המשיבים של כל הדורות. החכם צבי, אביו של רב יעקב עמדין, היה אבץ, בספר תשובותיו נשאל ממש את אותה שאלה. מקור 7, תראו את השאלה, שאלת בני חוץ על הארץ, העולים לארץ ישראל דרך הרי, היאך התנהגו בשלוש רגלים. נכון על זה מדובר? בני חוץ לארץ, שבאים לארץ ישראל, אגב, תשימו לב, עוד פעם נקרא את זה, כי בעברית גם לשאלה יש חשיבות רבה. בני חוץ לארץ, איך הוא קורא להם? העולים. עולים זה לא only to make עלייה ממש. עולים זה לבוא הנה לשעה. זאת אומרת שאם אתה שעה שם, אתה יורד. אתה בעזרת השם תעלה שוב. אבל זה מצב של ירידה ומצב של עלייה. זה מעניין, ההגדרה של עולים היא לא ההגדרה של משרד הפנים פה. בני חוץ על הארץ, העולים לארץ ישראל דרך הרי, היאך התנהגו בשלוש רגלים. הם פה לתקופה קצרה. כבני ארץ ישראל או כבני חוץ לארץ. ואני מקדים עוד פעם את מה שכבר אמרתי לפחות פעם אחת. אני לא רוצה בכלל להיכנס מזה בסוף למסקנות הלכתיות, הפעם ודאי לא. סוגיות גדולות, במצבים מסוימים, לא רוצה להיכנס. אני רוצה לראות את ההבדל כדי להגיע למושג יום טוב שני של גלויות. והוא אומר כך, מה אמר השולחן ערוך בתשובות? בכלל מה השאלה? ברור שהם צריכים לנהוג המקום שמשם הם יצאו. למה לא כתבתי את זה בשום מקום ולמה לא כתוב ברמב״ם? איך יכתב? זה פשוט מדי. החכם צבי לא היה פשוט כלום. נראה לעניות דעתי, כותב החכם צבי, וצריכים הם להתנהג בענייני המועדים כאחד מבני ארץ ישראל התושבים. לכל דבר. אין להם בכלל רשות לעשות יום טוב שני, הוא יגיד בהמשך. ואין, עכשיו שואלים אותו, איך יכול להיות? הרי כתוב, יש משנה ידועה במסכת פסחים, שאם אדם יצא מעיר שנהגו בערב פסח לא לעשות מלאכה. נהגו בה לא לעשות מלאכה. הם מחמירים בערב פסח, לא עושים מלאכה. הוא בא לעיר ששם נהגו כן לעשות מלאכה. האם יכולים לחייב אותו בני העיר שהוא בא לשם לעשות מלאכה? ודאי שלא. כי הוא ממשיך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם. אומרים לו, אני לא מבין, היהודים האלה החמירו ביום טוב שני של גלויות. אז איך אתה אומר שהם חייבים לנהוג כבני ארץ ישראל? כל חייהם הם יעשו יום טוב שני. זה באמת אפילו נפשית קשה להבין מה שהוא רוצה החכם צבי. באים הנה, לא, יום טוב שני, אין לך. הוא הרי דעתו לחזור לשם. הוא מחמיר תמיד ביום טוב שני. החכם צבי מתפלפל בזה קצת, ואז אומר, תשימו לב, ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם. זה בכלל לא קשור לסוגיה. למה? זה פילי פלאות התשובה שלו. לא מבעיה, בכלל לא שאלה לגבי תפילות וברכות וקריאת ספר תורה שאינן חומרות בעצם. זה שאתה קורא קריאת התורה של חג, זה לא חומרה. או שזה חג או זה לא חג. זה לא הופך את זה לחומרה. חומרה זה שאתה נותן 100 שקל צדקה ולא 50. אבל זה שאתה מתפלל תפילה של חג ולא תפילה של חול, זה לא חומרה. זה שני דברים. שהרי אם בא להחמיר, לברך ולהתפלל תפילת המועדים בזמן שאינו מועד, עבירה היא בידו. אלא טוען, תקשיבו לחכם צבי, זה פילי פלאות, אפילו במלאכה מותרים הם. אני אומר, תעשו מלאכה, תחללו שבת, אין פה, לא שבת, תחללו מה שאתם קוראים יום טוב שני. אין פה בכלל יום טוב שני. מה אכפת לך שהם יקבלו חומרה בזה? זה כבר אני באמת לא מבין מה אתה רוצה החכם צבי. מה כל כך קיצוני אצלך? עכשיו תקשיבו מה אומר פילי פלאות. שאילו היו כל אנשי המקום שיצאו משם כאן בקביעות, פשיטה שאסורים היו לעשות יותר מיום אחד. אומר, יום טוב שני של גלויות, זה לא לעשות מלאכה, זה לא חומרה. למה זה לא חומרה? אומר, נניח, אני אומר אותו בעל פה, שבטבריה נוהגים לא לעשות מלאכה בערב פסח. ובירושלים נוהגים כן לעשות מלאכה בערב פסח. באתי מטבריה לירושלים, ואני אומר לירושלמים, רבותיי, אני יודע שאנחנו שותפים במפעל, אני נוהג לא לעשות מלאכה. כל הכבוד. אבל עכשיו השאלה שלי היא שאלה אחרת לגמרי. אני בא עכשיו מאנגליה. באנגליה עושים יום טוב שני. אילו כל בני אנגליה יהיו פה, וכל בני חוץ לארץ יהיו פה, ולא יהיה חוץ לארץ יהודים, הם יהיו בארץ ישראל. ויקום יהודי בתצאי ניסן ויעשה יום טוב שני. אז זאת חומרה או שזה איסור דאורייטה שלא תוסיף? מה זה קשור? יהודי רוצה לא לעשות מלאכה ערב פסח. יבוא משיח צדקנו, יגיד לו יישר כוח. כן לעשות עשה? לא, לא, זו חומרה. אבל יום טוב שני... זה מציאות שהלוואי ואני אצא ממנה. רק עכשיו היא קיימת. אז איפה היא קיימת? היא קיימת שם. היא בכלל לא קיימת כאן. כך טוען החכם צבי. הוא אומר, אני בכלל לא מבין מה ש... הוא אומר, אני לא מבין את המושג יום טוב שני בארץ ישראל. לעשות יום טוב שני בארץ ישראל, זה לא נכנס פשוט טכנית במציאות. אין דבר כזה. בארץ ישראל לעשות יום טוב שני, זה איסור בל תוסיף. זה מעניין, מה שהיה כל כך פשוט לשולחן ערוך ואפילו לא ניתן להיכתב לעוצם פשיטותו אצל החכם צבי, הוא לא מותר אלא זה בל תוסיף. אני בכלל לא מבין את הדיון לכיוון ההפוך. אומר החכם צבי, הוא מעריך בזה, אני מקצר בזה, ובזה אני רוצה להגיע לנקודה המהותית. עד עכשיו הבנו שיום טוב שני של גלויות נובע מספק. נכון? אגב, היו פוסקים שפסקו שבני חוץ לארץ שבאו לארץ ישראל ינהגו לחומרה כשתי הדעות. זאת אומרת, לא יעשו מלאכה, שלא כחכם צבי, כי בארץ ישראל יש הרבה אנשים שלא עושים כלום, אז זה לא מראה שום דבר. לא יעשו מלאכה, אבל גם התפללו מוסף של יום טוב שני, אבל יניחו תפילין. כי מי יתיר להם לבטל הנחת תפילין? והיו שפסקו שכך צריך לעשות. כלומר, ינהגו כי זה ארץ ישראל, ויש חשש אולי זה לא תוסיף. וינהגו כחוץ לארץ לעניין תפילה, קריאת התורה, ברכות, כי אתה לא יכול להגיד זה לגמרי לא מועד, כי יש עכשיו יהודים שקוראים כך בתורה, וינהגו לחומרה. אני לא נכנס בכלל לסוגיה הזאת, היא חשובה הלכתית. אני רוצה בכלל מכל זה להגיע לכיוון אחר לגמרי. כל זה היה הקדמה. הרבה לפני החכם צבי, והרבה לפני השולחן ערוך, והרבה הרבה לפני החתם סופר, וגם לפני הרמב״ם, באו תלמידיהם של הגאונים של רב היי גאון וחבריו בבבל, ואמרו להם, רבותינו, זה מעניין מאוד היסטורית, חברינו הקראים יורדים לחיינו בכמה עניינים. הם ירדו לחיים של הפרושים, שבתקופה יקראו להם הרבניים והקראיים. הם ירדו לחייהם בנושא של נר של שבת, פעם דיברנו על זה בשיעור שלהם. הם ירדו לחייהם בנושאים של מאה קולות בשופר, כל מיני דברים שבאו מתורה שבעל פה, ובעיקר הם נתפסו לדברים שנבעו מכל מיני ספיקות, ואתם ממשיכים אותם סתם חומרות שלא שייכות. אחד הדברים שבהם הם פגעו בהם היה יום טוב שני של גלויות. הם חיו בבבל, שמרו יום טוב שני, והם אמרו להם, אנחנו כבר יודעים מזמן את קביעות החודשים, 1,000 שנה כבר אז ידעו את לוח השנה, ואתם עושים יום טוב שני, זה בכלל לא שייך. אולי גם הם אמרו להם, כמו החכם צבי פה, זה לא תוסיף. מה אתם עושים בכלל? אתם יודעים את זה. אלא מה? מנהג אבותיכם בידיכם. והם פונים לרב סעדיה גאון, הם פונים לרב היי גאון. רב היי גאון מפנה אותם למה שכתב רב סעדיה גאון שכבר נפטר. ואומרים לו, רבינו, תציל אותנו זה היה פשוט הצקות. תעזור לנו. מקור 8. יפרש לנו אדוננו מה זה הספק שנסתפק לרב אסי ואמר רבי זיירה וכולי, מאחר שסוד העיבור בידיהם, איזה ספק נשאר? באמת בשביל מה צריך עכשיו את הזוג מחוץ לארץ בארץ ישראל? סתם בכלל יום טוב שני. אני אגב לא מבין את השאלה, מה זה איזה ספק נשאר? הרי אמרו שמה יחזור הדבר לקלקולו. סתנו להם כך, למה אתם לא עונים להם כך? תלמידיו של רב היי גאון לא ידעו את הגמרא הזאת? זה מעניין מאוד. כי על כל אלו הספיקות שאומר בכל מקום בשני ימים טובים, הרבה מחזקים עלינו בהם המינים דבריהם. בנוסח המדויק כתוב הקראים. דבריהם. ונרצה מאדוננו שיסיר כל טוענה שתעמוד בהם, כמו שהרחיב בחוכמתו בתשובת התקיעות, והוסרו הטוענות בדבריו. עכשיו הוא עונה להם כך. תקשיבו לתשובה, פילי פלאות. למה יש יום טוב שני אמרנו? נכון, קידוש החודש, שלוחים לא הגיעו, מנהג אבותינו, שמא יחזור הדבר לקלקולו, רב סעדיה גאון לא שמע על כל זה. כי רבינו סעדיה ז"ל אמר בפירושו, כי אין ספק מעיקרה. אף פעם בכלל לא היה ספק, לא יודע מה אתם מדברים על ספק, כל הזמן מדברים ספק פה. אלא, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה עבדו כך. והוא אמר לישראל, כי בארץ יהיה להם יום אחד, ובחוץ לארץ שני ימים, וכן היה מעולם, כל ישראל עושים בלא ספק, בין אם יש עיבור ובין אם יש חשבון. מה פתאום שלוחים, מה פתאום קידוש החודש? משה רבינו בהר סיני, מה לא ראיתם את זה בתורה? אמר להם רב סעדיה גאון, משה רבינו בהר סיני, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו פסח, הוא אמר לו בשקט, בחוץ לארץ יום טוב שני. שביעי של פסח, שקט, חוץ לארץ יום טוב שני. זה דבר מעניין מאוד. אגב, אני עוד לא מבין למה בכלל. אתם מבינים שלפי רב סעדיה גאון בכלל אין שאלות על יום טוב שני של שבועות? אני לא מבין את הסיבה, אבל בחוץ לארץ קבעו שיש יום טוב שני, כי זה חוץ לארץ, לא כי יש ספק ולא כי שלוחים. אגב, עכשיו מובנת גם לגמרי לגמרי תשובה לשאלה לגמרי אחרת. שאלנו, ומה אם שמא יחזור הדבר לקלקולו בארץ ישראל? רב סעדיה גאון זה לא מעניין בכלל. בחוץ לארץ עושים יום טוב שני, כי זה דין מיוחד בחוץ לארץ. אני לא מבין את ההיגיון, אני רק עכשיו רוצה להתחיל את הכל. אבל זה דין מיוחד בחוץ לארץ. החכם צבי וגם השולחן ערוך, כל אחד מהכיוון שלו, גם הם הולכים עם זה מעניין מאוד. איך אומר החכם צבי? אין בארץ ישראל שני ימים. זה בכלל לא שייך פה. ובאמת שהשולחן ערוך מגיע לבן ארץ ישראל שנמצא בחול, הוא אומר לו שמה לנהוג שני ימים. גם בצנאה אגב. לרובנו אנחנו נוהגים שבצנאה לא צריך להקפיד שם. השולחן ערוך אומר גם בצנאה, הוא לא מחלק בכלל. דרך אגב, רב היי גאון נשאל במקום אחר שאלה, אני אומר אותה על פה, זה מופיע בתשובות הגאונים, הוא נשאל שאלה מעניינת, באו אליו התלמידים, וכנראה זה היה מאותן סיבות, ואמרו לו, למה אתם לא מתיישבים גדולי ישראל, כמו שהיום נוהגים הרבה פעמים לטעון, למה אתם לא מתיישבים ואומרים, פעם היה צריך את התקנה הזאת של יום טוב שני, ואנחנו יושבים בית דין של עכשיו, ומבטלים בידי דברי בית דין הקודם. עונה להם רב היי גאון כך, אנחנו יכולים לבטל דברי בית דין שהיה לפנינו אם אנחנו יודעים את הטעם לתקנה שלו. ועכשיו אנחנו יכולים להגיד, השתנתה המציאות והטעם לא קיים. אבל מאיפה בכלל אנחנו יודעים את הטעם לתקנה של יום טוב שני? מאיפה? למדנו שלוחים, ספק, גמרא, ביצה, מסכת. לא. ואז הוא מוסיף רב היי גאון בתשובות הגאונים, כך קיבלו הנביאים וכך לימדם יהושע בן נון, שבארץ ישראל יום טוב אחד ובחוץ לארץ שני ימים. ממש בחצי שנייה, לי תמיד היה תמוע מה הם עושים עם הגמרא. זוכרים את הגמרא במקור אחד, ותמיד עברתי על זה. יש לי רק הצעה אחת קטנה שראיתי ממש אתמול, וזה מעניין, אבל באמת כל זה הפרטים, אני עכשיו רוצה להגיע לעיקר העניין. הגמרא אומרת, בוא תחזרו שנייה אחת, נחזור שנייה למקור אחד, זה מעניין מאוד. הגמרא אומרת, והשתא דידעינן דקביעא דירחא מאיתימא אבדינן תרי יומי, ואנחנו אומרים, מהגמרא יוצא שהסיבה היא הספק, נכון? שמא יחזור הדבר לקלקולו. והנה באים בכלל הגאונים ואומרים סיבה אחרת לגמרי, כך משה קיבל. תשימו לב, כתוב פה כך, משום תשלחו מיתה מארץ ישראל, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, סימנתי פה מתחת למילה זימנין, קו. זימנין, דגזרו המלכות גזרה ועתי להיקלקולי. כלומר, למה צריך להמשיך את מנהג אבותינו בידינו בגלות ולשמור יום טוב שני? כי אולי יתקלקל החשבון, ואז יש ספק. בסדר? בדקדוקי סופרים, בכתב יד מינכן, מופיעה עוד קטנה אחת נוספת. וזאת מהפכה, גרסה קטנטנה של אות אחת. שם כתוב כך, משום דשלחו מיתם, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם. פסיק. וזימנים בגזרו המלכות גזירה ועטו להיקלקולי. בעברית אחרת ישנן שתי סיבות ליום טוב שני. האחת, זה היה תמיד מנהג אבותינו. עכשיו אני מכניס את רב סעדיה גאון. ממשה רבינו כבר. מיהושע בן נון. וחוץ מזה, שמא יחזור הדבר לקלקולו. כולם מדברים עליו וחוץ מזה. בנוסח של הגמרא אצלנו באמת כמו שמופיע זה דבר אחד. אבל אם באמת זה הנוסח, אז זה באמת מסתדר יפה מאוד גם עם הגאונים. אחרי כל ההקדמות האלה אני רוצה להבין בכל זאת מה הרעיון. במדרש נפלא במקור 9 בשיר השירים רבה כתוב כך, רבי אבא בשם רבי יוחנן הוא דן בפסוק כרמי שלי לא נטרתי. יותר מפעם את המדרש הזה ואת דברי רבי יוחנן. רבי יוחנן דן בפסוק בשיר השירים, סמוני נותירה את הקרמים, קרמי שלי לא נטרתי. הוא אומר כך, רבי אבא בשם רבי יוחנן מסביר את הפסוק שאת המילים סמוני נותירה את הקרמים אומרת הרעיה, כנסת ישראל בנמשל. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, על שלא שמרתי יום טוב אחד כתיקונו בארץ ישראל, הרי אני משמרת שני ימים טובים של גלויות בחוץ על הארץ. למה תקנו יום טוב שני? לא ספק ולא לא ספק, עונש. לא ידעתי להתנהג בארץ ישראל, אז נתנו לי עונש. מה העונש הכי מתאים לתת על זה שאני בגלות? יום טוב שני. נורא והיום. הרי אני משמרת שני ימים טובים של גלויות בחוץ על הארץ. סבורה הייתי שאקבל שכר על שניהם, ואיני מקבלת שכר אלא על אחד. רבי יוחנן הווה קרי עלי הון. לא כתוב פה ואיני מקבלת שכר על אף אחד, אלא ואיני מקבלת שכר אלא על אחד. האחד זה כנראה היום טוב הנכון. אז מה אתה עושה את היום טוב השני? כדי להתעצבן, כדי לזכור שגלות, כדי לעשות יום טוב שני. צריך להבין את זה עוד שנייה אחת. רבי יוחנן הווה קרי עלי הון. רבי יוחנן על הימים טובים שניים של הגלויות היה קורא את הפסוק ביחזקאל, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. אלמלא זה כתוב אי אפשר להגיד את זה, אבל כך כתוב. צריך להבין את זה בעומק. ומפה אני רוצה להגיע בסוף ליום טוב שני של שבועות, ואני רוצה לטעון שאם אנחנו הולכים נכון, יום טוב שני של שבועות הוא מקור הנושא של יום טוב שני בכלל של גלויות. אם הולכים בגלל השלוחים והספק, אז זה באמת רק יזומים גזירה. אבל איך אמר המגן אברהם, למה הוא עשה יום טוב שני בשבועות? כדי להזכיר את יום 51 לספירה. כלומר, משם רמז להם משה רבינו על יום טוב שני. אני רוצה להבין את העומק של זה, זה דבר מדהים. מה זה יום טוב? יום טוב הוא בעצם, דיברנו על זה כשדיברנו לא מזמן על הנושא של קידוש החודש, של החודש הזה לכם. דיברנו על המילה מועד. אמרנו שבעצם מועד, אני מזכיר בשנייה אחת, זו נקודה ארוכה וחשובה ויסודית מאוד. הרב היר שהזכרנו אותו אומר נפלא, יהודים חושבים ש יש כבר לוח, אז מצוין. אבל בעצם מאז שיש לוח, פספסנו בעצם את המועד. מועד בעברית פירושו פגישה, התוועדות, דייט. קובעים, פותחים יומן וקובעים פגישה. הדוד והרעיה, החתן והכלה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כל חודש קובעים מתי ראש חודש. בית דין של מטה קובע את זה. הקדוש ברוך הוא קבע שבט"ו בניסן יהיה פסח, אבל הוא עוד לא פתוח מרכאות, הוא עוד לא יודע מתי זה יהיה ט"ו בניסן. הוא מחכה שעם ישראל יבוא אליו לבית המקדש, והוא עוד לא יודע מתי זה יהיה. והם משאירים את כולנו במתח, את השמיים ואת הארץ. אי אפשר לקבוע עם האורחים או במלון שלושה חודשים לפני, כי בכלל לא יודעים מתי יהיה פסח. יודעים שבועיים לפני, מי שקרוב לבית הדין של ירושלים, או שיש לו קשרים. מי שקצת יותר רחוק יכול להיות שיודע שלושה ימים לפני, אולי יומיים לפני. קשה לנו להקל את זה במטבחים שלנו. בכלל לא יודעים מתי זה יחול. פתאום יש הפתעה, יש פגישה. החתן והכלה הולכים להיפגש, שלוש רגלים. באתי לגניח אותי כלה, חיכיתי שתקבעי את הזמן, והנה קבענו. ואז נוצר מועד, נוצרת התוועדות. כך הסברנו שלמרות שבית דין טעה בקידוש החודש, טעה, הוא מודה שהוא טעה, הוא יוצא אחרי שהוא קבע שעכשיו ראש חודש ואומר טעיתי, לא חוזרים. למה לא חוזרים? זה פילי פלאות. כי הקדוש ברוך הוא כבר הוציא יומן וקבע את התאריך. אי אפשר עכשיו לחזור, די, כבר נקבע תאריך, זהו. אבל זו טעות, אין דבר, החתן מבטיח לסדר את זה בהמשך השנים. אתם תראו שזה יסתדר, אני אזיז לכם פעם את הירח, אני אכניס את הירח, הכל יהיה בסדר. הוצאנו יומן, קבענו תאריך, לא מזיזים תאריך אחרי שקובעים אותו. זה מועד. למה בעצם לא לקדש את החודש גם בחוץ לארץ? מה, אין שם ירח? יש לבנה בכל מקום בעולם. בטח שיש ירח. אבל אין שם חופה. שם אי אפשר להיפגש. שם זה כזה ברחוב, כשכולם רואים. זה רשות הרבים. זה בכלל לא המקום של הפגישה. זה כאילו. כלומר, נפגשים שם כדי לא לשכוח את הפגישה. איך אפשר לשכוח את הפגישה האמיתית בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש? אבל איפה הקלה באה לראות את החתן והחתן את הקלה? במצוות ראייה, כשמגיעים עולת ראייה, בהר המוריה, במקום הזה שנקרא השם יראה, השם יראה. שם יראה כל זכורך, שם יראה כל זכורך, שם הפגישה מתרחשת. יש כאילו פגישות, גם ביציאים. אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה מהטלוויזיה. אפשר לראות את זה אולי אפילו באונלייף, ממש. אבל זה כאילו. אפשר להרגיש כאילו כותל. זה בכלל מצוין. אבל כמה אתה מרגיש יותר כאילו, אתה הרבה יותר רחוק, כי באמת נדמה לך שאתה קרוב. עכשיו בכלל אתה בבעיה. ובעצם אין שם מועד. המועד מתרחש פה. אומר רבי יוחנן, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. לא טובים זה בעברית, זה לא זורם, זה לא טבעי. זה פגישה, אבל זה לא אותה פגישה. אז איך ירגישו שיש חוץ לארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה יודע מתי השיא של הקשרים שלנו? במועדינו. עכשיו בשקט. בחוץ לארץ, באופן ודאי יהיה לכם ספק. יהיה לכם ספק קבוע. אף פעם לא יהיה לכם פגישה בלי שיהיה יום טוב שני לידה. לפי רב סעדיה גאון, משה רבנו לא שאל אותו ריבונו של עולם, ומה יהיה כשלא יהיו שלוחים? עוד לא היה שלוחים ולא היה קידוש החודש והכל היה בסדר. ואין עניין של מסועות. זהו, כך קיבל משה מסיני ומסרה לי יהושע, והם אמרו את זה לנביאים והנביאים מסרו את זה. זה מנהג אבותינו בידינו. איך אומר המגן אברהם? איפה רמז הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על יום טוב שני? דווקא בשבועות. כי שם לא יוכל משה רבינו לשאול בנבואה כזאת, אבל ריבונו של עולם, בשבועות יש 50 יום שיספרו, בשביל מה צריך? אם הוא ישאל את זה, הוא יגיד לו יום טוב שני, זה לא בגלל יום טוב שני של ספק בכלל, זה בגלל שעכשיו יום טוב שני, זה לא יום טוב. חג השבועות זו פגישה שבארץ ישראל מתרחשת ממש באותו הדקה. אבל שם? אז גם כשיודעים את סוד העיבור, גם כשיודעים את קביעות החודש, אולי זה מה שעומד קצת מאחורי דברי החכם צבי. השולחן ערוך צודק, באמת, למה? בפועל זה כן חומרי מקום. מה מפריע לך שהיהודי הזה לא יעשה מלאכה? מה אתה רוצה ממנו החכם צבי? הוא לא רוצה לעשות מלאכה. אומר החכם צבי, לא מפריע לי כלום. מפריע לי כי בארץ ישראל זה עכשיו לא היום טוב. אם אתה עושה יום טוב, זאת אומרת שאתה בספק מתי הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. ספק יש שם. כל המציאות היא ספק. והיו חייך תלויים לך מנגד. כאן אין. כאן יש ודאי. עברית אחרת, יום טוב הוא מה שקובע את הקשר העמוק של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא דרך ארץ ישראל. אנחנו לפעמים שוכחים, אבל יום טוב הוא קודם כל חג חקלאי. כל יום טוב. אנחנו מדברים על חג מתן תורה ומדברים על יציאת מצרים והכל חשוב. אבל אילו היינו קצת זוכים לחוש את האווירה של ארץ ישראל, אז אנחנו היינו עכשיו מדברים ערב הביקורים וקציר שעורים, ומנסים להכניס אותנו לזה, וקוראים לנו 8 פרקים בשיר השירים כדי שנרגיש את האביב. אבל האביב אצלנו זה מטאפורה לאיזה רעיון, ואנחנו ישר רצים לרעיון. חוץ מהרעיון גם יש אביב. וחוץ מהרעיון גם יש קציר. אז לוקחים אותנו ב4 פרקים אצל רות, להרגיש שעכשיו יש שעורים, יש קציר, יש גורן, שעורים, לילה, יום, בועז, יש... זה חקלאים. ובסוכות יש אסיף. ובסוכות אחרי שמיטה אין אסיף. ויהודי מגיע לזמן שמחתנו והוא לא אסף כלום. וכל המציאות החקלאית היא מהותית, ואת כל זה אפשר להרגיש טכנית רק בארץ ישראל. זה לא קיים בכלל לא בארץ ישראל. וכל המציאות החקלאית שלך, כאילו הכלכלית שלך, מחוברת לפגישה שלך עם הקדוש ברוך הוא. אתה מחבר את כל האומנות החקלאיות, את כל המציאות, את הקרקע, את הכל, במועד הזה. זה לא קיים בחוץ לארץ. קיים החלק הרוחני של החג. החלק הדתי של החג. מצוין. אבל זה תזכורת. העונש הוא שאתה תקיים את זה, אבל אתה לא תרגיש את זה בפנים. אתה תקיים את זה, אבל אתה לא תחוש את הפגישה. שבועות הוא השיא של כל החגים החקלאיים. ולמה אני אומר כך? כי חג השבועות, הבעיות שלו לא מתחילות ביום טוב שני. מי בכלל קבע שיש בעולם תאריך לחג השבועות? זה לא כתוב בתורה. כלומר, זה כתוב בתורה אם אנחנו קוראים אותה כמו הפרושים. אבל אם אנחנו קוראים אותה כמו הצדוקים, בכלל אין לחג השבועות תאריך. כי חג השבועות מתחילים לספור לו 50 יום, נכון? נכון. אבל ממתי? ממחרת השבת. מה זה? אמרו הצדוקים, ממחרת השבת זה ממחרת שבת בראשית. אמרו הפרושים, ממחרת השבת זה ממחרת הפסח. ובינינו לבין עצמנו, אם נהיה אובייקטיביים, צודקים הצדוקים. כי שבת זה שבת. אבל מיד כל מהדהד מבפנים ואומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? וחוץ מזה גם יש פסוקים מפורשים שלא מסתדרים, כי למשל כתוב בפסוק אחר, שבעה שבועות תספור לך, לא ממחרת השבת, אלא מאחל חרמש בקמה. זאת אומרת, שכשהיה צריך לציין את התאריך החקלאי של ממתי מתחילים לספור שבעה שבועות, קבעו תאריך קבוע. לא יכול להיות שאחל חרמש בקמה זה פעם אחת בתזעי ניסן ופעם אחת בכף א' ניסן. כי שבת יצאה ביום אחר בשבוע. אחל חרמש בקמה זה תאריך הקלעי קבוע. נו, אז מה אתם אומרים הפרושים? אז אנחנו אומרים שממחרת השבת זה ממתי? ממחרת יום הראשון של פסח. הזכרנו את זה פעם. אבל עכשיו זה מגיע לשיא בהקשר של כל הדברים הקודמים. זה עניינו של שבועות ושל יום טוב שני של שבועות. אז בעצם במה נחלקו הפרושים והצדוקים? מסבירים חז"ל, והרמב"ם מעריך בזה הרבה, פעם הבאנו אותו, שהם נחלקו במחלוקת פשוטה. הצדוקים היו צדיקים. הם היו ועד שומרי שבת. הצדוקים אמרו, אם אתם מסבירים שממחרת השבת פירושו ממחרת פסח, אנחנו נראה לכם מה היו התוצאות של זה. הרי פסח יכול לחול בכל יום בשבוע לפני שיש לוח. היום קבענו לא בדו פסח. בכלל, היום הכל יש לנו על המקרר בלוח. אבל כבר סיכמנו הרי שכשיש פגישות, אז אנחנו הכל בהפתעה. פסח יכול לחול ביום ראשון וביום שישי. נכון? אנחנו לא יודעים. הרי זה לפי הראייה. רואים את הלבנה, מתי חל ראש חודש, פסח יחול באותו יום שאנחנו קובעים. מה יהיה אם פסח יחול ביום שישי? אז אם ממחרת השבת פירושו ממחרת פסח, מתי יוצאים לקצור את קצירת העומר? בשבת. זה יפה, בשבת בבוקר לצאת לשדות. כל העיירות מתכנסים, יוצאים לשדות ועושים קצירת העומר. פעם הזכרנו את זה, הרמב״ם מתאר את זה באריכות. אם זה היה חל בשבת, אומר הרמב״ם, היה עומד הקוצר, תחשבו על זה רבותיי, שבת. עומד הקוצר, תראו לכם את הבגדים הכחולים עם כובע טמבל, שבת. עם ישראל עומד שם, והרמב״ם אומר, וכולם צריכים לבוא כדי שיהיה בעסק גדול. ורק אחר כך מתברר ברמב״ם, למה זה צריך שיהיה בעסק גדול? כדי שלא יגידו הצדוקים שלא עושים את זה בשבת. שזה מין תענוג כזה של יהודים שזכו לעשות את זה בשבת. והוא לוקח את המגל ומרים אותו ושואל, שבת היום? והם אומרים לו, שבת ותקצור. ופילי פלואים. אמרו למצדוק, אם תגידו לי, אז מה ההיגיון? אומר הרב קוק, באמת מה נחלקו הצדוקים והפרושים? מה, ההיסטוריה באה ללמד אותנו שמה שהצדוקים התעניינו בקדושת השבת, ואת הפרושים זה לא עניין. מה באמת הסיפור? כותב הרב קוק, פלאי פלאות, תראו את זה במקור 11. אגב, חז"ל אומרים שהוויכוח הזה היה כל כך קשה, שכשאיתותיו חגה דשבועיה, איתותיו פירושו כשהתיישב, כי הרי צריך לדעת מה התוצאה של הוויכוח בין הצדוקים לפרושים. אם ממחרת השבת זה ט' זין, זאת אומרת ממחרת השבת, זאת אומרת השבת זה תאריך קבוע, אז ממחרת זה תאריך קבוע, ואז ממחרת השבת השביעית זה עוד פעם תאריך קבוע. אז בקיצור, שבועות זה וב סיוון. אבל אם ממחרת השבת זה יום שבת, אז ממחרת השבת השביעית זה ממחרת השבת יום השבת השביעי. אז גם לקצירת העומר אין תאריך קבוע, אבל גם לשבועות אין תאריך קבוע. כלומר, מה עשה בעצם לשבועות תאריך קבוע? זה שאנחנו החלטנו שעושים קצירת העומר בשבת. בסדר? אם עלי היינו מחליטים שצריך לקצור את העומר בשבת, לשבועות לא היה תאריך קבוע. אם לא היה לו תאריך קבוע, זה לא היה יום טוב, וגם לא היה לו יום טוב שני. זה בכלל לא היה דין של מועד, של פגישה. זה הולך על פי שבת. אומר הרב קוק, זה אפלה ופלא. על מה הם התווכחו? הם התווכחו מה פירושה של החקלאות בארץ ישראל. בניין הארץ, כותב הרב במקור 11, היסוד הראשי, החקלאות, הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי, חיוני, פשוט. החקלאות זה מאגר כלכלי גדול. אם לא שווה להחזיק את האדמות כי המאגר הכלכלי לא מצדיק את עצמו, אז בונים במקום זה קניון. החקלאות היא גורם כלכלי שאין לו ערך עצמי. אבל העם, אשר הנושא שלו כולו הוא קודש, הנושא שלו זה האישו שלו, המציאות שלו, כל חייו זה קודש. אבל לא סתם קודש, אלא קודש קודשים. דיברנו על זה פעם. קודש קודשים זה שהקודש קיים בכל. וארצו היא קודש, ושפתו היא קודש, וכל ערכיו קודש הם. כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושות וכל היקום. ובכל מקום שקווי אור של קודש משתלחים לברכה, אינם כי אם ענפים מגזע מטעיו. העם הזה, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט על ידי זה שאת חגיגת ראשית הקציר, את העומר, החגיגה הזאת של העומר עולהו למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה. והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה שבת. אתם יודעים איפה מותר לעשות מלאכות בשבת? רק במקום אחד בשבת. בבית המקדש. תחילת השנה החקלאית בארץ ישראל זה בית מקדש. בשדה בית מקדש. בסעורים. הכל בית מקדש. עם אותו יהודי שעכשיו קצר את ראשית קציר סעורים, בקדושה, וקיים קורבן ציבור של שבת. אם אותו יהודי ילך עכשיו עם אותו מגל ויקצור 20 מטר משם אחר כך, שתי דקות אחר כך, שני סעורים, הוא חילל שבת בפרהסיה וחייב סקילה. כי זו כבר עבודת החקלאות הפרטית שלך. אבל כי תבואו אל הארץ וקצרתם ראשית קצירה, אני רוצה ללמד אתכם מה באתם לעשות פה. פה לא באתם לגלות שארץ ישראל היא ארץ מאוד יפה ויש בה בית מקדש מאוד קדוש. פה באתם לגלות שבפגישה פה עם הקודש ברוך הוא אין מקום לא קדוש. כאן באתם לגלות שיש דבר אחד בעבודות המקדש שנעשה מחוץ למקדש, והוא דוחה שבת. וזה קציר שעורים. כי פתיחת השנה החקלאית, אות הפתיחה, זה קודש הקודשים. ועל זה לחמו הפרושים. כי מה שעניין את הבית עושים לא היה שבת. מה שעניין את הבית עושים היה להשאיר סינגוג של קודש, איזה בית קדושה, איזה בית מקדש, אבל את הארץ לנתק מזה. ועל זה הייתה מלחמת עולם. הוא ממשיך הרב, ידוע כל כי אסורה היא כל עבודה וכל מלאכה בשבת, ובחריש ובקציר תשבות. ואיך יכול הקורבן הבא באחל חרמש בקמה להיות דוחה את השבת? אני משוכנע שכל הילדים עמדו שם וצעקו אבא שבס. זה מחזה מדהים לחשוב על זה. עומדים בשבת כל העיירות, באים עם הבגדים של שבת, עם האווירה של שבת אחרי פסח. אתמול קיבלנו על עצמנו את כל הסיפורים של פסח, ליל הסדר, מגיעים זקנים וילדים, מדינה של חקלאות. מה, לא דיברו בדרך על מטרז' ועל שדות ואיך הולך אצלך ומה קורה בסעורים? אלא מה דיברו שם? והם מגיעים וקוצרים. הרמז הגדול שיש כאן, כי החקלאות הארץ ישראלית בישראל, יסוד יישובו ובניין נחלתו, נמשכת היא ממקור הקודש באומה הקדושה הזו. ואם כי, כאן העיקר, כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה המעשית, דקה אחר כך כבר, הרי היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשבת. ודאי, זה אסור בשבת. זה לא שבגלל זה מותר לי לעבוד בשדה כל השבת, כל השנה, חס וחלילה, זה סקילה. דקה אחרי זה אסור לי. אבל הקורבן, מה זה הקורבן בעברית? ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, שנעשה דרך מה? דרך הגיגת ראשית הקציר מאחל חרמש בקמה, זה מוכרח להיות עולה למדרגת הקודש של הציבור הקבועה דוחה את השבת. ואז האומה יודעת בכללותה איך לנצור את אישון עינה, את קודשי הכולם, את דבר השם אשר אימה, את התורה ואת המצוות שהם חיי סגולתה. את זאת ממשיך הרב קוק, לא יכלה הביתוסיות לאכל. עיניה החלשות קהו ולא יכלו לסבול את האור הגדול הזה במלוא הדרו, ועל כן רצתה להאפיל אותו ולהבליט שאין קצירת העומר דוחה שבת. כלומר, שאין החקלאות עולה גם בישראל למדרגה של קודש קודשים. יש חקלאות בעם הזה ויש בעם הזה ויש בעם הזה, יש פה. כן, אם תברך לפני כן אז יצא טוב כי ברכת. אבל אין ערך, וממילא יתפוס בחול הרגיל את מעמדו. אני מדלג עד למקום שיש שם שלוש נקודות. ונגד אלה החפיצים לנתק את היסוד החקלאי בארץ ישראל מקשר קדושתו המחיה אותו לעד על אדמת הקודש, נגד אלה איתותיו חגה דשבועיה. זה יוצא הפלא ופלא. זאת אומרת, מכוח מה יש חג שבועות? כבר אמרנו, מכוח זה שיש קצירת העומר בשבת. בעברית אחרת, מכוח מה יש תאריך קבוע לחג מתן תורתנו? מכוח קצירת העומר בשבת. חג מתן תורה הוא חג שנקבע לו תאריך מפני שהיה ברור לחלוטין שהקודש מתגלה פה בעם ישראל, לארץ ישראל, בכל מקום. ואת זה אפשר להבין רק פה. כשנתן הקודש ברוך הוא למשה את התורה, אומר המגן אברהם, הוא רמז לו רמז. בשבועות, בגלות, תעשו יום טוב שני. לא כשלוחים ולא כסופרים. כי שם אתם לא מבינים את הקשר של עם ישראל וארצו. אז תעשו שם יום טוב שני. ויום טוב שני של גלויות לפי זה, מתחיל בכלל מיום טוב שני של שבועות. כי רק חג השבועות מגיע לעוצמת ההסברה הזאת של הקשר של עם ישראל בארצו עם הקדוש ברוך הוא במועד. שם המקום להסביר את ההבדל בין יום טוב של ארץ ישראל לכרמי שלי לא נטרתי, סמוני נוטעירה את הקרמים של חוץ לארץ. מסיים הרב קוק, ובזה נסיים אנחנו. והיה לנו יום הביקורים, יום מתן תורתנו. לא ליום שעוסקים בו רק בקבלת התורה מלמעלה, אלא לאות עולם לישראל, ולערובת נצח, לתקומת שיבת שבותו, וצמיחת קרן ישעו. זו תפילה גדולה שהרב קוק נושא ערב חג השבועות, שיהפוך יום הביקורים לאיזה מין ערובת נצח בעזרת השם, איזה מין ביטוח כזה שהשיבה שלנו הנה תמשיך ותקום, וקרן ישעו ימשיך ויצמח על אדמת קודשו אשר אהב סלע בימין השם רוממה. ימין השם העושה חיל, אשר רק בה יבשע ישראל תשועת עולמים, וארצו תיבנה בבניין שלם במהרה בימינו. חג שמח.